אנחנו ממשיכים את המאמר, את הדיבור המתחיל, להבין למה לעתיד התבטלו כל הנביאים וכתובים. זה נמצא בהוספות לתורה אור על מגילת אסתר. הגענו לדף קוף יוטט בעמודה הראשונה. העמודה הראשונה בשורה החמישית מלמעלה, אלא הפרש ביניהם. אנחנו למדנו כאן בקטע הקודם את העניין המיוחד שיש בפורים, שאמן כאב לו והוא רצה לבטל את הסיטואציה, את המצב שעם ישראל בטלים כל הזמן לאלוקות ואומרים השם אחד כל הזמן, והוא טען ישנו עם אחד, דיינו כל הזמן אצלהם אחדות השם, אבל דווקא בגלל המסירות נפש שעם ישראל עמד, אז הם זכו והצליחו שהגזירה של המן התבטלה. אחר כך הוא הסביר שזה מרומז במה שכתוב במגילה, ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם. אז הסברנו שהמושג מה זה ביטול, הביטול האלוקות העיר אצלהם, זה העיר אצלהם באיזה אופן, אמנם על ככה, אמרנו שככה זה עניין של דמיון, דיברנו את ההבדל בין זה לכו, ככה זה דמיון, ככה פעמיים חב זה פעמיים דמיון, ובכל זאת, למרות שמה ראו על ככה, למרות שאת המים ראו על ככה, אז ומה הגיע אליהם, מה בעצמו העיר להם. דהיינו, כל העניינים העירו לעם ישראל באותו זמן, וזה מבוסס על מה שאמרנו בתחילת המאמר, שגלו לאילם שכינה עמהם, השכינה נמצאת עמהם. מכאן שהשכינה היא נמצאת עמהם, אז כל ההערות האלוקיות מאירה בעם ישראל. עכשיו אנחנו ממשיכים פה ואומרים. נתחיל מהשורה הראשונה למעלה. והנה מאחר שמבואר למעלה, כיוון שהסברנו בקודם, שנמשך גם כן בהתלבשות בשושן. הסברנו קודם שכשעם ישראל היו בשושן, אז התלבש בעם ישראל, התלבש דיינו הכוח האלוקי שהתלבש בהם. זה היה זין, היכלות, הנקראים שבע נערות. דיברנו שיש שבע היכלות, יש דנוקווה ודסחורה, כל זה, זה דרגות אלוקיות גבוהות שבוודאי העיר לעם ישראל גם בגלות. וכן אמרנו עוד דבר, אור פנימי ואור מקיף, שזה כנגד תורה ומצוות, שזה מרומז, הנקראים פרס ומדי. אמרנו שפרס מלשון פרוסה זה אור פנימי, ומדי מלשון מדים, בגדים, זה אור מקיף, גם זה העיר בעם ישראל. אם כן, אז מה בעצם המסקנה שאיתה סיימנו? גם כל פרטי המשכות אורות העליונים, כל האורות הגדולים והקדושים, הגנוזים ומלובשים בתורה שבכתב, כל האור האלוקי וכל העוצמה וכל הקדושה שיש בתורה שבכתב, שזה בוודאי דבר נפלא וקדוש, הכל בוודאי יש גם במגילת אסתר. גם במגילת אסתר יש את כל העוצמות הרוחניות הגבוהות, כמו שיש בחמישה חומשי תורה. כי גלו לאילם שכינה עמהם. אם כך, מה בכל זאת ההבדל בין ספר תורה לבין מגילת אסתר? אלא ההפרש ביניהם הוא ההבדל בין ספר תורה לבין מגילת אסתר, רק שהתורה נקראת ספר. התורה מכונה בתורה ספר. הכינוי היחיד לתורה זה ספר. והמגילה, איך מכנים את המגילה? למגילה ישנם שני כינויים. באופן כללי אנחנו מכירים שהלשון על המגילה זה נקראת איגרת, איגרת הפורים הזאת. אבל ולפעמים נקראת גם כן ספר, כתוב המגילה ונכתב בספר. זאת אומרת, המגילה נקראת גם ספר וגם מגילה, אנחנו עושים כמו מגילה, כמו איגרת. כמו שכתוב בגמרא, פרק ב' במגילה. הגמרא במסכת מגילה אומרת שמגילה נקראת ספר ונקראת איגרת. הגמרא שם אומרת שזה נוגע לצד הלכתי, איך בדיוק צריך למשל לחבר את היריות של המגילה זה לזה, צריך שזה יהיה כמו בספר תורה, בגידים, ולא בחיבור עם פשטן למשל. מצד שני יש נקודה שזה שונה מספר תורה, שמותר שיהיה שליש ככה וחלק ככה. זאת אומרת, יש צדדים הלכתיים במגילה שדומים לספר, ויש צדדים הלכתיים במגילה שדומים לאיגרת. מה ההבדל בין איגרת לספר מבחינת ההבנה הפנימית? זאת אומרת, וההפרש בין בחינת ספר לבחינת איגרת, מה ההבדל בין העוצמה האלוקית שבא לידי ביטוי בכינוי ספר לבין הכינוי איגרת? הנה יובן, ניקח לזה משל גשמי, מה ההבדל בין איגרת לספר פשוט בגשמיות. הנה יובן על דרך משל. ממה שאנו רואים, מה רואים בגשמיות, מה ההבדל בין ספר לאיגרת? שהספר הוא נצחי. ספר זה דבר, התפס את הספר, הספר נשאר לתמיד. בלתי יבוטל לעולם. ספר זה ספר, נשאר קבוע לכל הזמן. וזהו עניין ספר התורה. ספר התורה, קוראים לו ספר כי הוא דבר נצחי. כמו שאמר, כמו שאומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, כשהוא מבקש על חוטי העגל, אז איך הוא מתבטא ואומר, ואם אין, אם אתה לא סולח, אז מחי נינה מספריך אשר כתבת. מהסגנון הזה לבד אתה אומר, שמשה רבינו אומר, מחי ני, אותי תמחוק, מספריך הנצחי. זאת אומרת, מהביטוי הזה רואים שהנצחיות נמצאת בספר. זה ספר. אך האיגרת, אבל דבר שקוראים לו איגרת, מה מאפיין איגרת? אינו נכתב אלא לפי שעה בלבד. איגרת זה דבר שאתה כותב אותו למשהו זמני, אתה שולח למישהו איגרת. קורא את האיגרת, וזהו, זה לא אמור, אתה לא אמור לקרוך אותו בארון ולהשאיר אותו כמו ספר, ולא להתקיים כלל, הוא לא נשאר. כי הרי אחר קריאתו את האיגרת, אדם קרא את האיגרת, הבין את המסר, מה הוא עושה עכשיו עם האיגרת? ייקחנו וישרפנו, או משליחו, שישרוף אותו, שיזרוק אותו. אין לו מה לשמור את האיגרת הזו. ואין צריך לו עוד לעולם. אין צורך באיגרת הזו, כי הוא כבר קרא אותה. אז אם למגילת אסתר קוראים איגרת, אז זה בא לבטא לכאורה, שאין לה את הנצחיות שיש בספר תורה, כי אין עניין האיגרת רק לקרות בו דבר הצריך לו לידע לפי שעה בלבד. האיגרת זה רק שאני צריך עכשיו, בתקופה הזו, לדעת משהו, אני צריך לשמור אותה. אתה מקבל אגרת תשלום מהעירייה, אתה קורא אותה, משלם את הסכום, שילמת, אתה קיבלת אישור ששילמת, אתה זורק את זה, אתה לא צריך לשמור אותו. איגרת זה דבר זמני. להבדיל אצלנו גם פה, שמדובר על מגילת אסתר, שקוראים לה איגרת, לכאורה זה מראה שאין בה את אותה נצחיות כמו שיש בספר תורה. והדוגמה מזה יובן בהפרש שבין תורה שבכתב למגילת אסתר. לכאורה, בשלב הזה שאנחנו אומרים שמגילת אסתר נקראת איגרת, אנחנו אמרנו, עוד מעט נראה שמגילת אסתר נקראת גם ספר, אבל כרגע בשלב הזה שאנחנו מסבירים שמגילת אסתר נקראת איגרת, איפה בא לידי ביטוי באופן ברור ההבדל בין ספר תורה למגילת אסתר? דיני, התורה נקרא ספר. הספר, החמישה חמישי תורה, קוראים לה ספר, כמו שכתוב, לא ימוש ספר התורה. אז זה נקרא ספר. והיינו, שהוא מבחינת נצחי לעולם. הספר תורה הוא נצחי לתמיד. הספר, הכוונה היא, האותיות, הכתב, הקלף, זה דבר נצחי. למה בספר תורה יש נצחיות? והטעם הוא, כי בתורה שבכתב נמשך אור אינסוף מבחינת אותיות. בתורה שבכתב, הקדושה נמשכה לאותיות, לאלף בית שנמצא בתוך הספר תורה. שבא מבחינת המשכה והלבשה נצחית בלתי יבוטה לעולם. פשוט הצירוף של האותיות בספר תורה, יש בהם קדושה ונצחיות, אי אפשר להזיז אותם לא ימינה ולא שמאלה. ולכך אם יחסר אפילו אות אחת, יש לך ספר תורה ואות אחת מהספר חסרה, אינו נקרא ספר תורה. יש לך את כל הרעיון והכל מובן, אז מה אם חסר אות אחת? אבל בספר תורה, זה לא רק הרעיון צריך לעבור כאן, האותיות יש בהם נצחיות וקדושה. וגם אם רשאי לחדש עליו, ולא לגרוע, ולא להוסיף, אתה לא יכול להוסיף אותיות, ולא להוריד אותיות. מה שאין כמבחינת המגילה, מגילה על פי הלכה, שחסרים בה כמה אותיות במגילה, היא עדיין מגילה כשרה, אפשר לקרוא בה. אם העניין קיים, העניין מובן, זאת אומרת שבמגילה באופן גלוי לא רואים את אותה נצחיות באותיות, כמו שרואים בספר תורה. גם שבוודאי נתלבש כל מה שנתלבש בספר תורה. ודאי שמבחינה רוחנית יש במגילה את כל העוצמות הרוחניות והאלוקיות שיש בספר תורה מטעם הנ"ל, כי הרי אמרנו שגלו לעילם שכינה עמהם. אז השכינה הייתה עמהם, אז שאסתר ומרדכי, אנשי כנסת הגדולה כתבו את המגילה, הם המשיכו שם את כל האורות הגבוהים, מברכים על זה בשם ומלכות שקוראים את זה, זה דבר נפלא. אבל אין התלבשות זו רק לפי שעה, קוראים לזה איגרת כי זה זמני. זה לא נצחי עם אותה עוצמה כמו בספר תורה, דהיינו רק בשעה שהיו אז בגלות אחשוורוש. באותו זמן שהם היו בגלות אחשוורוש, והיו מרדכי ואסתר, שכינה עמהם עם כל העוצמה שהייתה. לפי שגלו לאדום, ששכינה עמהם מטעם הנ"ל כמו שאמרנו קודם. אבל מיד שעלו מן הגלות, אבל אחרי שהשתחררו מגלות שושן, הרי אין טעם להתלבשות זאת, אין כבר במגילת אסתר את אותו טעם, את אותו עוצמה שהיה זמני באותו זמן. ונסתלקו מיד כל האורות שהיו נמשכים בכנסת ישראל בשעת הגלות. האורות הנפלאים שהיה להם אז בשעת הגלות שם, זה יצאו מהגלות, אז איבדו את העניין הזה. ולכך, אם נסתכל על המגילה באופן כזה שזה רק איגרת, משהו זמני, מובן שאין מגילת אסתר נקראת בשם ספר, אלא בשם איגרת. שוב הוא חוזר לדמיון לאיגרת, על דרך משל האיגרת שקוראים אותה לפי שעה בלבד, ואחר כך אין צריך לו. אז המגילה היא כמו איגרת, זה מצד אחד. אבל הרי הבנו קודם מהגמרא במסכת מגילה, שהגמרא אומרת שמגילת אסתר לא נקראת רק איגרת, היא נקראת גם ספר, ונכתב בספר. אז אם היא נקראת גם ספר, זאת אומרת שיש לה גם כן איזשהו אלמנט דומה לספר. מהו? אך המגילה נקראת גם בשם ספר. כנל. אמרנו קודם מהגמרא. אז מה קורה כאן? אז המגילה זו איגרת או המגילה זו ספר? האם העוצמה האלוקית שבה היא לפי שעה או שהיא נצחית? אז פה הוא יסביר בקטע הבא מה הם שני הבחינות שיש במגילה, שמבחינה אחת היא איגרת ומבחינה אחת היא ספר. ספר תורה היא ספר מכל הבחינות. ובאיגרת, היינו במגילה, יש לה צד איגרת וצד ספר. והעניין, כי באמת, הרי כל מה שנתלבש באותיות תורה שבכתב, נתלבש באותיות מגילת אסתר. באותו זמן כשמרדכי כתב את המגילה, אז האותיות האלה של המגילה יש בהם את כל העוצמה והקדושה כמו בספר תורה. מטעם הנ"ל, כמו שאמרנו קודם, שבזמן שנמצאים בגלות, שכינה עמהם, אז העיר במגילה הזו את כל העוצמות הכי גדולות. ונקראת ספר לפי האמת. במילא מצד האור האלוקי שהעיר במגילה, כשמרדכי כתבת מגילה, מתאים לה להיקרא בשם ספר, כי באמת יש בה עוצמה כמו ספר תורה. אבל מה? רק לעניין מבחינת הנצחיות, אין נקרא ספר כמו ספר תורה. אם אתה מסתכל על האורות והקדושה שחלה באותו זמן שכתבו, הוא כמו ספר תורה. אבל הצד הנצחי לא נשאר. עובדה שבספר תורה, כמו שאמרנו קודם, כל אות שמשה רבינו כתב בה לפני 3,000 שנה, כל אות חשובה ולא שייך להוריד ולהזיז. זה נצחי בכל אות. במגילה, אתה יכול לקרוא את המגילה גם אם חסר כמה אותיות. זאת אומרת, אותה נצחיות שיש בספר תורה, אין אותה במגילה. מצד שני הוא מוסיף, אבל המגילה נקראת גם ספר, יש בה גם משהו נצחי, אבל נגיד קודם מעל פה, ואז יהיה יותר קל לקרוא בפנים, הוא אומר ככה, יש שני רבדים. יש את הרובד הגלוי, את הרובד הנסתר. שני רבדים יש גם בספר תורה, שני רבדים יש גם במגילה. אם אני מסתכל על הרובד הנסתר, אין שום הבדל בין מגילה לספר תורה. הרובד הנסתר של הספר תורה והרובד הנסתר של המגילה, אותו דבר. אם אני מסתכל על הרובד הגלוי, אז הרובד הגלוי של הספר תורה הוא ספר, והרובד הגלוי של מגילת אסתר הוא איגרת. זה בעצם מה שהוא אומר כרגע. והנה, גם לעניין בחינת הנצחיות נקרא מגילה ספר לפעמים. זה שהמגילה נקראת ספר, ואמרנו שספר זה משהו נצחי, אז גם המגילה יש בה אלמנט נצחי, ולכן היא נקראת גם ספר. אלא שהוא בבחינת האלם ולא בבחינת הגילוי. איזה רובד של המגילה הוא נצחי? הרובד הפנימי, הנסתר של המגילה. הרובד הגלוי של המגילה הוא לא נצחי. דיינו, שבבחינת האלם והאסתר למעלה, אם נסתכל על הצד הנסתר והגנוז והסודי שיש במגילה, גנוז בה כל פרטי המשכות עליונות שבתורה שבכתב. אז ברור שכל מילה במגילה יש בה סודות ומדרשים ואין סוף, כמו בתורה שבכתב. מבחינת הנצחיות דווקא, זה נצחי לנצח, כל פרט שמה הוא נצחי, זה חלק מהתורה. אבל, רק שבבחינת הגילוי למטה, איך שרואים את זה בגילוי, מבחינה הלכתית גם, בגילוי נקרא איגרת, לפי שאינה בבחינת נצחית כאן, הנצחיות לא חדרה לרובד הגלוי של המגילה, היא נשארה רק ברובד הפנימי והנסתר של המגילה. וכמו כשבטלה הגזירה, וכל שכן אחר הסתלקות מרדכי ואסתר, אז המגילה איבדה מעוצמתה הגלויה, כמו שהיה לה באותו זמן שכתבו אותה. אבל בבחינת האלם, אבל אם תסתכל על הרובד הנסתר של המגילה, הפנימי, שווה מגילה לספר תורה. מבחינת האלם היא כמו ספר תורה. שהרי גם בספר תורה יש אלם וגילוי. גם ספר תורה יש לה רובד גלוי ורובד נסתר. רק בספר תורה גם הרובד הגלוי הוא נצחי. ובמגילה רק הרובד הפנימי הוא נצחי. איפה רואים שגם בתורה, בספר תורה יש רובד גלוי ורובד נסתר? כמו שכתוב בזוהר, אורייתא, סתים וגליה. אז הוא אומר שהתורה יש בה חלק נעלם, סתים, ויש לה גליה, חלק גלוי. כמאמר חז"ל, דוגמה שיש בתורה חלק נסתר, חז"ל אומרים אברהם, קיים אברהם אבינו עליו השלום כל התורה כולה. ככה חז"ל אומרים. מה פירוש אברהם קיים את כל התורה? למשל, אנחנו קוראים בדיוק בפרשת השבוע על המשכן, על הכלים, שבוע מה נקרא על הבגדים. אברהם אבינו קיים את כל זה. והרי לא היו לו בגדי חושן ואפוד, ולא אכל מצה, וכך יוצא, כל המצוות אברהם אבינו לא קיים בגשמיות ממש כמונו, אלא שקיים אותה בבחינת האלם. הרובד הרוחני, הרובד הנסתר, הרובד האלוקי של התורה, היה לו באופן מלא גם לפני שהיא ניתנה לעם ישראל בגלוי. דיינו, כמו שהיא למעלה בלתי הלבשה. אז הרובד הפנימי קיים בספר תורה, הרובד הפנימי קיים גם במגילה. בעניין הזה שווה המגילה לספר תורה. ואומנם, האמת היא, גם בבחינת גילוי, עכשיו הוא מוסיף עוד נקודה. אמרנו, שהרובד הגילוי של הספר תורה הוא גילוי ממש, הוא נצחי ממש. אבל ואומנם גם מבחינת הגילוי שבתורה שבכתב, דיינו כמו שההלבשה למטה, יש בה בחינת נצחיות כנל. בספר תורה לא רק בנסתר שבה יש נצחיות, שזה היה לפני מתן תורה וזה נשאר גם עכשיו בפנימיות. בספר תורה גם הרובד הגלוי הוא נצחי. מה שאין כן במגילת אסתר. גילת אסתר, איזה חלק בה הוא נצחי? שאין בה בבחינת גילוי נצחיות. הרובד הגלוי של ספר תורה אין בה נצחיות. כמו שאמרנו, בהלכה אתה יכול לקרוא את זה עם פחות כמה אותיות או אפילו קטעים, וזה ספר תורה, וזה מגילה קשרה, אתה יכול לברך עליה. אבל מבחינת האלם, אבל אם תסתכל מה תמון באלם, מה תמון בפנימיות במגילה, שווה מגילה לספר תורה לעניין בחינת הנצחיות גם כן. הרובד האלוקי של המגילה, אי נוח כמו הרובד האלוקי של ספר תורה. ולכך נקרא לפעמים ספר. לכן המגילה נקראת לפעמים גם ספר. זה נכון לקרוא לספר מצד בחינת הנצחיות שבאלם. בגלל שהחלק האלם יש בו נצחיות, לכן הוא נקרא ספר ודי למבין. מה שנשאר לנו זה רק החלק האחרון, שאת זה נלמד בפעם הבאה, להסביר למה חז"ל אומרים, שלעתיד התבטלו כל הנביאים וכתובים לבד מגילת אסתר. כבר אנחנו מבינים שבמגילת אסתר יש בו נצחיות, מה שלמדנו כרגע, אבל שם יש תוספת, והלכות שבתורה שבעל פה. גם ההלכות שבתורה שבעל פה יש להם נצחיות, והוא שאל מה הקשר והדמיון וההשוואה בין הלכות של תורה שבעל פה למגילה, זה הקטע האחרון שנלמד בעזרת.